אלא אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ביחד ננסה לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה ולא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. טוב, ברוכים הבאים, היום אנחנו בפרק 71, אנחנו ממשיכים לחקור את העיקרון האנתרופי. העיקרון האנתרופי הוא מוזר. קודם כל, הוא חונה על התחום שבין הפיזיקה לבין הפילוסופיה. ולכן לא ברור לנו עד כמה אפשר להתייחס אליו כמשהו מדעי בכלל. אז מה היה לנו עד עכשיו? הצגנו את העיקרון האנתרופי החלש ואת העיקרון האנתרופי החזק. העיקרון האנתרופי החלש אומר שאנחנו חייבים להיות ביקום המכיל את התנאים המאפשרים קיום של חיים. זהו עיקרון כמעט טריוויאלי. להתחבר לעיקרון הזה לא קשה. הרי אם היקום שלנו לא היה מאפשר חיים, לא היינו ביקום הזה. הרחבנו את העיקרון הזה בפרק 69 ותיארנו את כדור הארץ הנדיר. למה אנחנו דווקא פה, דווקא על כדור הארץ, ולמה אנחנו לא רואים צורות חיים אחרות בגלקסיה שלנו. לפחות עד כה לא ראינו. בפרק הקודם דיברנו על העיקרון האנתרופי החזק. לפי העיקרון האנתרופי החזק, היקום שלנו חייב להכיל את המאפיינים המתאימים להתפתחות חיים ביקום, בשלב מסוים בהתפתחות היקום. אחת ההשלכות היא שככל הנראה, או לפחות סביר להניח, שקיים יקום מעבר ליקום שלנו. על זה דיברנו בפרק הקודם. נראה שהקבועים הבסיסיים של הפיזיקה פשוט מסתדרים יפה מדי בשביל לברוא יקום שמאפשר חיים שיבחנו את המשתנים האלו. עכשיו זה נכון בעבור כל המשתנים, אבל זה הכי בולט עבור האנרגיה האפלה. האנרגיה האפלה אמורה להיות הרבה יותר חזקה ממה שהיא תיאורטית. הפער העצום בין האנרגיה האפלה החלשה האמפירית לאנרגיה החזקה תיאורטית, זה בעצם פותח לנו את הדלת לשאלה הגדולה יותר לגבי מה אנחנו מפספסים פה. אולי יש פה רמז חזק שיש יותר מיקום אחד. דיברנו על זה בפרק הקודם, ונראה שבסוף יש שלוש אפשרויות. או שיש מקריות בלתי נתפסת, או שיש אלוהים, או שיש רב יקום. אמרתי לכם, אישית, יותר קל לי לישון בלילה עם הרב יקום. למה? כי כל מה שהפיזיקה מלמדת אותנו כבר 500 שנה, מאז קופרניקוס, היא שאנחנו לא מיוחדים. אנחנו לא במרכז היקום. אנחנו לא עשויים מחומרים מיוחדים. אנחנו עשויים מהחומרים הנפוצים ביותר ביקום. אנחנו לא מיוחדים בשום צורה. ככל שהאסטרונומיה השתפרה, ראינו שלא רק שאנחנו לא במרכז והשמש לא במרכז, אלא גם השמש היא חלק מהגלקסיה, וגם הגלקסיה היא רק אחת מתוך אין ספור גלקסיות. זה בדיוק העיקרון הקופרניקאי. כדור הארץ, ובהמשך גם השמש, שביל החלב, לא מרכזיים ביותר ולא משמעותיים ביותר, משום דבר אחר ביקום. העיקרון הקופרניקאי ממשיך. חוקי הפיזיקה הם אותם החוקים בכל מקום ביקום. כי שום מקום הוא לא מיוחד יותר. בזכות העיקרון הקופרניקאי יכולנו לחקור ולהוכיח דברים ברמה מאוד מאוד גבוהה. לכן זה עיקרון בסיסי חזק מאוד במדע. עכשיו רגע, אין כאן בעיה. העיקרון האנתרופי החלש הראה לנו שאומנם כדור הארץ הוא לא במרכז, אבל הוא כן מאוד מיוחד. לפני שני פרקים דנו בכמות המקריות שצריך שתופיע ועד כמה הכל שברירי. כדור הארץ הוא פריבילג, והסביבה שקיימת כאן היא לא סביבה טיפוסית של היקום. העיקרון האנתרופי החזק מוסיף על זה. כמו שכדור הארץ לא מיוחד לעומת יתר היקום, ככה היקום שלנו עצמו הוא בעל מאפיינים כל כך מדויקים, והוא כל כך נדיר, ואם הייתה סטייה אפילו קטנה באחד מהם לא היינו פה, שהוא פשוט רק יקום אחד מתוך רב יקומים. נראה שכדור הארץ שלנו והיקום שלנו הם לא טיפוסיים. הם לא טיפוסיים כי הם ייצרו אותנו. הם ייצרו חיים שהצליחו לבחון את עצמם. שימו לב לוויכוח כאן. האם אפשר ליישב בין העיקרון הקופרניקאי, לפיו אנחנו לא במרכז של שום דבר ואנחנו סתם עוד חלק של היקום, לבין העיקרון האנתרופי, לפיו אנחנו מיוחדים? על פניו, נראה שלא. אבל התשובה היא כן. התשובה היא כן בעבור שני העקרונות האנתרופיים. בפרק הזה אנחנו נכריע את הוויכוח בין העיקרון הקופרניקאי והעיקרון האנתרופי. ואני מכין אתכם מראש. לא יהיה כאן ניצחון בנוקאוט של אף אחד מהם. במקום זה, אנחנו הולכים לחתן את השניים. בואו נתחיל עם העיקרון האנתרופי. העיקרון האנתרופי נוסח על ידי קרטר בסוף שנות ה-70, בתחילת שנות ה-70, סליחה. בסוף היום, הסיכום של שניהם אומר שאנחנו חיים במקום היקום או כדור הארץ, שיש להם את המאפיינים ליצירת חיים. אנחנו מגיעים מסביבה שמאפשרת היווצרות של חיים. הטיעון הזה שאנחנו מגיעים מסביבה מאפשרת חיים, לא באמת אמור לעורר ויכוח. אני לא חושב שיש מישהו שטוען אחרת. הדברים מתחילים להיות מעניינים כשאנחנו מכניסים את המאפיינים של היקום והתנאים הבסיסיים של הפיזיקה. נראה שהתנאים האלו הותאמו במיוחד ליצירת חיים. מעבר למזל המטורף או לעיצוב מוקדם, ההסבר ההגיוני היחיד הוא שיש רב יקום. יש אין ספור יקומים, רובם לא מאפשרים חיים, ויש מיעוט שכן. על כן, זה לא מפתיע אותנו שאנחנו ביקום שמאפשר חיים. עכשיו, הבעיה העיקרית עם הטיעון הזה שהוא קצת עצלני. במקום לנסות להבין מה השורש של הערכים הפיזיקליים ולמה הם נקבעו כפי שהם נקבעו, אנחנו פשוט אומרים שיש אקראיות ושיש אין ספור יקומים וזהו. לכן אני רוצה שתשימו לב היטב. העיקרון האנתרופי הוא כלי חזק מאוד. מאוד. הוא כלי חזק מאוד דווקא כי הוא לא מדעי. הבעיה העיקרית שלו היא שמשתמשים בו לא נכון ומקבלים תוצאות לא נכונות. אם לדוגמה, מה שהבנתם מהרעיון האנתרופי, שברגע המפץ הגדול הכל אורגן מסיבות של מקריות או אלוהים, בצורה כזו שאנחנו נופיע פה, זו לא הכוונה. בטיעון כזה יש בדיוק את אותו החור הלוגי שהעיקרון האנתרופי מנסה לפתור. העיקרון האנתרופי הוא לא עיקרון סיבתי. הוא רק אומר לנו לשים לב להטיית הצופה שלנו עצמנו. הוא אומר לנו לשים לב שאנחנו מדברים מתוך פוזיציה. אנחנו מדברים מתוך הפלנטה הספציפית שלנו. מתוך היקום הספציפי שלנו. במובן הזה אנחנו מתכוונים כאן בדיוק למה שקופרניקוס התכוון. אנחנו לא מיוחדים, אבל אנחנו כן מוטים. עכשיו צריך לשים לב לעוד דבר, לעוד שימוש לא נכון בעיקרון האנתרופי. אני רוצה לקחת אתכם לכיוון שעוד לא דיברנו עליו, ואני ממש מצטער שהשמות דומים. אנחנו מדברים על העיקרון האנתרופי, אני רוצה לדבר רגע על אנתרופיה. אנתרופיה לא קשורה לעיקרון האנתרופי. אנתרופיה היא מידת חוסר הסדר במערכת. דיברנו על אנתרופיה בהקשר של הזמן. ככל שהזמן מתקדם, האנתרופיה, חוסר הסדר, עולה. היקום הולך ונהיה מבולגן יותר עם הזמן. לא ניתן להחזיר את היקום לרמת אנתרופיה נמוכה יותר מבלי להשקיע אנרגיה נוספת, מה שיוביל לסך הכל אנתרופיה גדול יותר. וזה על קצה המזלג, ממש על קצה המזלג. נראה שמכאן יש לנו בעיה. העובדה של היקום יש אנטרופיה כללית נמוכה בצורה בלתי הגיונית, היא בעיה. רגע אחרי המפץ הגדול היה רגע של מינימום אנטרופיה. כל החלקיקים ביקום היו מסודרים יחדיו בנקודה קטנה בצורה תת-אטומית. כל דבר שקרה מאז, גלקסיות, כוכבים, חיים, הכל נובע מהעלייה האיטית באנטרופיה בדיוק מאותה נקודה בראשית הזמן של היקום שלנו. אם אנחנו מסתכלים לעתיד של היקום, נראה שברוב המוחלט של משך הקיום העתידי שלנו, כלומר מתוך כל אורך החיים של היקום, היקום יהיה עם אנטרופיה מאוד מאוד גבוהה. בעתיד, במשך בעצם רוב הזמן, היקום יהיה מרק של חלקיקים שרחוקים אחד מהשני. חורים שחורים שעפים לכל מקום, ודי זהו. לא נראה שמשהו יכול לחיות שם. וזו בדיוק הנקודה. האנטרופיה יכולה רק לעלות. מאחר והאנטרופיה רק עולה, מצבים של אנטרופיה גבוהה הם ככל הנראה הנורמה. זה לפחות לפי ההיגיון. בנוסף, מתוך כל מצבי היקום, מתוך כל מצבי האנטרופיה הגבוהה שיכולים להיות לאורך כל חיי היקום, אנחנו אמורים למצוא את עצמנו במצב של אנטרופיה נמוכה. כלומר, אנחנו לא רואים את היקום כפי שהוא בממוצע לאורך כל החיים שלו. שווה, אנחנו לא רואים יקום טיפוסי. מפתה להשתמש עכשיו בעיקרון האנטרופי, אבל זה לא יהיה נכון, או לפחות לא שלם. העיקרון האנטרופי לא עובד פה טוב. אבל למה? עכשיו אנחנו חוזרים לעיקרון הקופרניקאי, בואו ננסה למזג אותו עם העיקרון האנטרופי. התוצאה שלנו היא עיקרון אנטרופי שאפשר לבחון אותו אמפירית. בואו נראה. לפי עיקרון הקופרניקאי, סביר שאנחנו נראה סביבה טיפוסית, סביבה ממוצעת. יש יותר אזורים קרובים לממוצע לעומת לא ממוצעים. ולכן, אם אנחנו בוחרים דברים אקראית, סביר שנקבל משהו סביב הממוצע. העיקרון האנטרופי אומר לנו שאנחנו חייבים לקחת בחשבון את ההטיות שלנו כצופים כאשר אנחנו מתבוננים בסביבה. ההטייה העיקרית שלנו היא היותנו חלק מהסביבה הזו עצמה. בואו ננסה לנסח עיקרון שירכז את שניהם. אנחנו אמורים למצוא את עצמנו בחלק טיפוסי של המציאות שיהיה עקבי עם העובדה שאנחנו צופים. הכוונה שלי במציאות היא סך המציאויות האפשריות, היקום הזה או רב יקום. המשפט הזה מאפשר לנו להיות מצד אחד במצב נדיר של צופה, כלומר בסביבה הנדירה שמתאימה לנו כצופים, אבל מצד שני בסביבה שהיא טיפוסית עם יתר המציאות. יכול להיות שנקודת המבט שלנו על היקום היא נקודת מבט נדירה, אבל היא לא נדירה יותר ממה שנדרש כדי להסביר את עצם ההיווצרות שלנו. שימו לב, העיקרון הזה חזק מאוד, והוא חזק עוד יותר כשאנחנו עכשיו נסתכל עליו עם האנטרופיה, עם חוסר הסדר. דיברנו על זה שביקום המתקדם, האנטרופיה תהיה מאוד גבוהה. ופה יש לנו עוד שחקן לקחת בחשבון. תורת הקוונטים. תורת הקוונטים היא מטורפת. כן, בממוצע, אנטרופיה עולה כל הזמן. אבל עקרונית, אם נחכה טריליוני, טריליוני, טריליוני שנים, נוכל לקבל באמצעות תנודות קוונטיות אקראיות מצב של אנטרופיה נמוכה, בתוך סך האנטרופיה הגבוהה. כלומר, יכול להיווצר מצב בו סך האנטרופיה ביקום תרד, בגלל פעילות קוונטית נקודתית מוזרה עם הסתברות בלתי נתפסת. אבל אם נחכה מספיק זמן, היא תתרחש בהכרח. עכשיו, ככל שהתנודה באנטרופיה גדולה יותר, כך הסיכוי שהיא תקרה נמוך יותר. לדוגמה, תנודה בגודל של גלקסיה היא הרבה הרבה יותר סבירה מאשר תנודה בגודל של היקום הנראה כולו. הרבה יותר קל לייצר מאות מיליארדי תנודות של גלקסיות מאשר תנודה אחת בגודל של מאות מיליארדי גלקסיות. לפי מה שאנחנו מבינים כעת, לא צריך יותר מגלקסיה אחת כדי לייצר צופים בעלי תודעה. על כן, אמורים להיות הרבה צופים כאלו, הרבה יותר צופים כאלו, עם תנודות נמוכות יחסית באנטרופיה, מאשר יקומים כמו שלנו, שהם כנראה תוצאה של תנודה גדולה באנטרופיה. פשוט כי יש יותר יקומים כאלו. העיקרון האנטרופי אומר שאנחנו אמורים לחיות ביקום בו התנודה שתייצר את המקום בו אנחנו חיים, תהיה הקטנה ביותר סטטיסטית. אבל זה לא המצב. אנחנו לא חיים ביקום שהוא רק גלקסיה אחת. על כן, ככל הנראה, אפשר לדחות השערה לפי התנודה כזו יצרה את היקום שלנו. אנחנו לא תוצר של תנודה באנטרופיה באין סוף של יקום אחר. תראו, אני מודה שזו תיאוריה שקשה להקל אותה. אבל אם אנחנו הולכים לפי העיקרון המדעי של הסקה סטטיסטית, אנחנו לא יכולים לברוח מזה. בהנחה שכל הרכיבים לחיים קיימים בגלקסיה, אין סיבה לברוא כל כך הרבה גלקסיות כדי לייצר חיים. או שלכל הפחות, הפיזיקה שלנו לא שלמה. אולי לדוגמה, תהיה לנו הוכחה פיזיקלית לפי התנודות קוונטיות מינימליות גורמות ליצירת יקום בגודל שלנו. אבל תשמעו, אנחנו מאוד רחוקים מאפילו לדבר על הדברים האלה תיאורטית ביכולות שיש לנו היום. תראו, יכול להיות. הרעיון של עקרון האנטרופי הוא רעיון חשוב שאנחנו צריכים לקחת בחשבון כשאנחנו מסתכלים על היקום. זה רעיון שמנסה להסביר למה הפלנטה שלנו והיקום שלנו כל כך מתאימים לנו, אפילו שהם לא תוכננו עבורנו, לא בהכרח לפחות. באותה מידה, יש את הציטוט של אדמס על השלולית. אם שלולית יתעורר בוקר אחד, היא תסתכל סביבה ותגיד, וואו, כל הכבוד, כדור הארץ תכנן את הכל כדי שאני אוכל להיות פה. יצר לי את העמק פה של המים, ואז השמש עולה ומעדה את השלולית. השלולית באלה מזה שידעו אותה. הרי הכל תוכנן עבורה, לא? לכן אני אומר, כשאנחנו משתמשים בצורה הנכונה בעיקרון האנטרופי, הוא יכול לתת לנו נקודת מבט רחבה יותר על המקום שלנו ביקום או ברב היקום. זה לדעתי השימוש העיקרי הנכון בו. אבל אם יש ניסוי, האם יש ניסוי שיאפשר לנו לבחון את העיקרון האנטרופי? האמת שכן. התשובה היא כן, יש ניסוי, ואתם לא תאהבו אותו. בשנות ה-80, סטיבן ויינברג, אחד הפיזיקאים הגדולים של דורנו, ניבא את קיומו של הקבוע הקוסמולוגי שנים לפני גילוי האנרגיה האפלה. הוא חישב את הקבוע הקוסמולוגי, תופתעו לשמוע, באמצעות טיעונים אנתרופיים. כפי שהסברנו, הקבוע הקוסמולוגי הוא משתנה בעייתי. נראה, גם לפי תיאוריית האינפלציה התמידית וגם לפי תורת המיתרים, שהוא יכול לקבל ערכים שונים ביקומים שונים. הערך שלו אמור להיות, לפי תורת השדה הקוונטית, מאוד 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 גבוה. הרבה הרבה יותר גבוה ממה שיש אצלנו ביקום. נראה שהסיכוי היחיד שהקבוע הקוסמולוגי יקבל ערך כל כך נמוך, הוא פשוט סיכוי קלוש. אבל ככה הוא אצלנו. על כן, אנחנו נמצאים ביקום מאוד מיוחד. ויינברג חיפש קבוע קוסמולוגי מקסימלי שיאפשר היווצרות של גלקסיות, ולא יקרא את כל היקום יד. ויינברג קיבל ערך שהוא בסך הכל גבוה בחזקת 10 מהערך האמיתי של האנרגיה האפלה. זה נשמע לכם כמו המון, אני מזכיר שאנרגיה אפלה תיאורטית אמורה להיות משהו כמו משהו בחזקת 120 ממה שיש לנו מהאמפיריקה. הוא חישב את עוצמת האנרגיה האפלה תחת עוד מגבלה, שכמות הצופים ביקום תוגבל לפי עוצמת האנרגיה האפלה. בחישוב כזה, הוא קיבל ערך של אנרגיה אפלה גבוהה רק ב-2 עד 3 סדרי גודל מהאמפיריקה. זה מאוד מאוד קרוב, וזה המתמטיקה היחידה שהצליחה להביא אותנו קרוב לאמפיריקה. יותר מכל תיאוריה תיאורטית פיזיקלית מתמטית. זה טיעון לא רע לטובת העיקרון האנתרופי. הכל נובע מזה, והכל מתחיל מזה, שאנחנו מניחים שאנחנו הצופה הממוצע, הצופה הטיפוסי. אנחנו צפויים למצוא את עצמנו ביקום טיפוסי. ככה ויינברג חישב את הקבוע הקוסמולוגי. אבל יש אסון. אסון קרטר. בואו נגיד שלכל אחד בעולם נותנים תווית עם מספר. מתחילים למספר את כל האנשים בעולם, מ-1 ועד 8 מיליארד בערך. עכשיו אנחנו עושים את אותו הדבר, מחלקים תווית רק לכם ולזוג ההורים שלכם. במקרה הראשון יש 8 מיליארד תוויות, במקרה השני יש 3 תוויות. נניח שאתם בוחרים אדם אקראי, אבל אתם לא יודעים איזה קבוצה אתם בוחרים. בחרתם אדם אקראי, הסתכלתם על התווית שלו, התווית היא 2. מה יותר סביר? שבחרתם מישהו מתוך ה-8 מיליארד, או מישהו מתוך ה-3? עכשיו כמובן, יכול להיות שמתוך 8 מיליארד אנשים בעולם, במקרה יצא לכם המספר 2. אבל ממש 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 יותר סביר להניח שקיבלתם מישהו מתוך הקבוצה של המשפחה שלכם. על כן, אם עתיד האנושות הוא להתפשט לכל הגלקסיה, ליישב עוד ועוד כוכבים, וככה לבסוף נגיע לציוויליזציה של טריליוני 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 בני אדם, יש עוד המון אנשים שעוד לא נולדו. זה אומר שאנחנו ממש בתחילת האנושות. אבל אם אנחנו צופי טיפוסים האנושות, אנחנו צופים למצוא את עצמנו באזור אמצע האנושות. אבל אם ככה, בואו נגיד שאתם האדם המאה מיליארד שנולד בעולם. האם סביר יותר שאתם איפשהו באמצע התקופה האנושית? זה כנראה כן. יוולדו עוד 100 מיליארד בני אדם בערך בעתיד, אם אתם הצופה הטיפוסי. אתם מעדיפים את הטיעון שאתם ב-100 מיליארד הראשונים מתוך 100 טריליון טריליון בני אדם? זה בדיוק השאלה ששאלתי קודם, עם ה-3 אנשים וה-8 מיליארד אנשים. אם אתם חושבים שסביר יותר שהאנושות תתפשט בכל הגלקסיה, אתם צריכים להגיד לי שגם סביר יותר שנקבל את המספר 2 מתוך הקבוצה של ה-8 מיליארד ולא מתוך הקבוצה של ה-3. האמת היא שאם אנחנו טיפוסיים ואנחנו פשוט חיים באמצע הזמן של האנושות, יש לנו עוד כמה מאות שנים לחיות לאנושות, וזה בהנחה שקצב ההתרבות אפילו יורד. לפחות סטטיסטית, זה יותר סביר מלהגיד שאנחנו נתפשט על פני כל הגלקסיה. עכשיו תראו, אני רוצה שנדגיש את העוצמה של החוק הזה. סטיבן ויינברג שאל את זה במובן האסטרונומי. הוא שאל את זה על היקום כולו. בהסתכלות שלנו, הסתכלנו על האנושות. תמיד אנחנו צריכים להגדיר מה אנחנו מסתכלים ולעומת מה אנחנו משווים. לדוגמה, אם נסתכל על כל צורות החיים שהתפתחו אי פעם וכל צורות החיים שיהיו בעתיד, אז יכול להיות שיש לנו עוד מיליוני שנות חיים, אבל לאו דווקא כבני אדם. אולי סייבורגים המשולבים עם מחשבים, או דברים אחרים שאף פעם לא חולים. אולי, אני לא יודע. לכו תדעו. כל המטרה שלי הייתה להראות לכם את העוצמה של הכלי הזה. העקרון האנתרופי, הניסיון שלנו להסביר לעצמנו את התפקיד שלנו כחלק מהיקום, כצופים ביקום, או חלק מהרב יקום, וזה יכול להיות, וזה אפילו הגיוני, וכן, זה אפילו מנבא דברים שאפשר לבחון אמפירית, ואפילו למזג עם התיאוריה של קופרניקוס. אנחנו לא מרכז היקום, אנחנו לא מיוחדים, אבל אנחנו חלק מתכונות היקום שמתאימה ליקום, כמו ששלולית מתאימה ליום גשום. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. אז בפרק הזה התחלנו מלדון בפער של לכאורה נראה בלתי ניתן לגישור בין העקרון האנתרופי שאומר שאנחנו מיוחדים לבין העקרון הקופרניקאי שהראה שאנחנו לא מיוחדים. הראיתי לכם שאם אנחנו ממזגים את השניים לאותו טיעון, אנחנו מצליחים ליצור טיעון שממש אפשר לבחון אותו. הרעיון הוא כזה, אנחנו אמורים למצוא את עצמנו בחלק טיפוסי של המציאות שיהיה עקבי עם העובדה שאנחנו צופים. כל הרעיון פה הוא שאנחנו צריכים להניח שאנחנו צופים טיפוסיים ביקום טיפוסי. ולכן אנחנו מוצאים את עצמנו בחלק טיפוסי של המציאות. דיברנו על זה בהקשר של האנטרופיה. אם תנודות הקריות בוואקום יוצרות יקומים נוספים, אז מאוד מוזר שאנחנו חיים ביקום עם הרבה גלקסיות, כי היינו מצפים שיהיו הרבה יקומים של גלקסיה אחת, ואז היינו ביקום כזה. היינו מצפים להיות ביקום המינימלי עם חיים. הרחבנו את זה לסטיבן ויינברג, שזה אולי התיאוריה הכי קרובה שיש לנו על משהו אמפירי שמוכיח את העקרון האנטרופי. ויינברג הראה את העוצמה של האנרגיה האפלה, כשאם אנחנו מכלילים אותו בעיקרון האנטרופי, זו התוצאה התיאורטית הכי טובה שיש לנו, יותר מהתיאוריות המתמטיות. וזה מדהים שחושבים על זה, והוא גילה את זה עוד לפני שהיו בכלל ממצאים על אנרגיה אפלה. כל המטרה שלי של הפרקים האלו הוא שתבינו את השימוש בכלי הזה של העיקרון האנטרופי. כל הרעיון הוא שכן, אנחנו לא מרכז היקום, כן, אנחנו לא מיוחדים בשום צורה. אבל אנחנו חלק מהיקום. ולא רק זה, אנחנו חלק מיקום טיפוסי, ואנחנו חלק טיפוסי מהיקום הזה שמתאים ליקום עצמו. אנחנו, הצורה שבה היקום הטיפוסי שלנו בוחן את עצמו. תודה, תודה, תודה לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אל האינסוף הם יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, העיקרון האנטרופי, יקומים נוספים ואנרגיה אפלה לכולם ולכולן, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. סקרנות היא של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משהו ולקבל פידבק על הפרקים וכן לענות על שאלות שלכם. בנוט של הפרק תוכלו למצוא פרטים ליצירת קשר וכן לינק לעמוד הפייסבוק שלנו אל האינסוף. הפודקאסטים האלו זמינים עבורכם חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי ובכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה, ואני מגיש לכם את הפרקים האלה מתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום, כן, גם דרך עקרונות פילוסופיים מוזרים ואולי מורכבים, ישר לאוזניים שלכם. אם אהבתם את הפרק, בבקשה שתפו אותו עם מישהו ש... שמע כבר משהו על היקום לפני, וקצת הבין איפה אנחנו נמצאים, כי הפרק הזה הוא קצת כבד. אבל כן, שתפו אותו, למה לא? אם אהבתם את העיקרון האנטרופי, שתפו אותו עם עצמכם. תחשבו קצת, מה זה אומר להיות צופה טיפוסי ביקום טיפוסי? מה זה אומר עלינו? מה זה אומר על העתיד שלנו? ועד הפעם הבאה, ושוב, המון 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 תודה לכם על ההקשבה שלכם. טל.